בפסוק נגיד ה' אנחנו לא נעיין בכל החלק של הפרשה הדן בענייני טומאה וטהרה, רק למה שצריך לעיוננו בסוגיה שבה אנחנו עומדים. והתורה התחילה בפסוק ד' לומר איש איש מזרע אהרון והוא צרוע וזב והקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, ואז ממשיך בפסוק או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יתמלו או באדם אשר יתמלו לכל תומתו, נפש אשר תיגע בו ותמאה עד הערב ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים. וכאן בא הפסוק שהגמרא דנה בו, ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים כי לחמו הוא. אז על העניין הזה של הרצף של הדברים, אז יש לנו קודם החלק בסוף פסוק ו', כי אם רחץ בשרו במים, וכאן יהיה לנו בגמרא הנוסח של הברייתא שתאמר משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתם. אז לאכול בתרומתן זה שייך לאותו הסוף של הפסוק של אחרי, ואחר יאכל מן הקודשים כי לחמו הוא. זאת אומרת שישנה בחינה של אכילה של הכהן שהיא מצד אחד לחמו והיא גם אכילת מצווה. ועל העניין של ובא השמש ותהר ואחר יאכל מן הקודשים, הבעיה שמתעוררת כאן זה שהיות וכתוב למעלה שהוא תמה עד הערב, כן? אז מה מוסיף כאן העניין של ובא השמש? זאת אומרת שתמה עד הערב, אז אנחנו יכולים להבין שכאן אולי יהיה דיון לדעת מתי אנחנו קובעים את זמן הערב לגבי העניין הזה של סוף הזמן של הטומאה. אבל היות וכתוב כאן בסגנון אחר ובא השמש, אז מתעוררת שאלה על איזה זמן מתכוונת התורה בעניין הזה של ובא השמש, ומה פירוש המילה ותהר בהקשר הזה. אז אנחנו מכאן חוזרים אל הגמרות שלנו.
הפסוק הראשון זה נראה כאילו זה כתוצאה מהמעשים שלו שהוא רחץ בשר במים. הפסוק השני נראה כאילו זה הזמן.
זאת אומרת שיש כאן, יש כאן שלושה שלבים כפי שאנחנו יודעים. יש שלב של מ נקרא לזה סוף היום, וכשמגיע סוף היום זה מאפשר לו לטבול. זאת אומרת שכאן יש לנו שני דברים ביחד. הוא לא יכול למשל לטבול בשתיים אחר הצהריים, זה מעשה שלו, אבל המעשה שלו הזה תלוי בכך שזמן מסוים הגיע. אחר כך יש עניין של צאת הכוכבים, כפי שאנחנו נראה, וצאת הכוכבים זה משהו בזמן ולא נדרש ממנו שום מעשה באותו השלב. והשלב השלישי זה למחרת בבוקר, אז שוב יש עניין של זמן שהגיע, ואז הוא יכול להביא את כפרתו. זאת אומרת שיש לנו בהתחלה ובסוף של של הפרק זמן דבר שתלוי בזמן, תלוי במעשה, באמצע יש דבר שתלוי רק בזמן. אז רק לצורך הרצף של של הדברים, אנחנו נתחיל שוב בגמרא מהפסקה בעמוד א', אמר מור. הגמרות האלו הן
תן לאצבעות ללכת.
לא, מצד אחד זה שיטה מעניינת וכולי, אבל ועל אל ככה כמה דפים עד שאתה מגיע לדף של אחרי, זה קצת מוזר. טוב, אמר מור, מה פירוש אמר מור?
חכם, בלי שם.
למה?
לא יודעים.
מה זאת אומרת לא יודעים? זה נכון, אבל זה לא נכון. אנחנו למדנו את זה, אני כמובן שנבחן.
כמובן שם שככה זה הלכה?
לא. יהיה בהמשך דיון בגמרא, האם הרשע של המשנה היא גם רבי אליעזר, או רק הספר של המשנה היא רבי אליעזר? המשנה אומרת, ממתי קוראים את שמה בערבים? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, זו הרשע. עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר, זו הספר. אז עכשיו, האם דברי רבי אליעזר שייך על כל העניין של משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף השמורה הראשונה? או שמה, ממתי קוראים את שמה בערבים? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, זו סתם משנה? ועד סוף השמורה הראשונה אלו דברי רבי אליעזר. היות והגמרא צריכה להתייחס לדברים אבל לא רוצה כאן להכריע האם זו התזה הראשונה שזה סתם משנה ואחר כך דברי רבי אליעזר, או שמה הכל דברי רבי אליעזר, אז היא אומרת בסתם אמר מור. בסדר? כי אחרת והיינו צריכים כלל את האמר מור, היינו יכולים להתחיל ישירות משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. זאת אומרת שהגמרה גם יחד מציינת שיש עניין מסוים, יש שאלה מסוימת, ושהיא לא רוצה להכריע בשלב זה. בכלל משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. עכשיו, מכדי כהנים ממד כך לתרומה משעה צאת הכוכבים. לתנאי משעה צאת הכוכבים. אז לאלו שהיו כאן בשבוע שעבר, כן, אני מתקן דבר אחד ממה שאמרנו בגרסת ובשיטת הגאון. כן, בהבדל שיש בין לאכול בתרומה ולאכול תרומה. אז בדברי הרב זה לקטע הזה ולא לקטע של מה שבא אחריו שזה מתייחס. תמצאו את זה בציונים שלכם ובדפים. אמר מור, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, מרדי כהנים עמד כאכלי תרומה. היינו חושבים שאמר כאכלי בתרומה, שהרי זה הביטוי שמשתמשים בו גם במשנה וגם לפני. אז הרב שמה בפירושו על הדברי הגאון התייחס לשנוי לשון הזה בין לאכול תרומה לבין לאכול בתרומה. משעה צאת הכוכבים, אז כאן הגמרא אומרת לנו משהו שהוא לא מוטל איך לומר, לא בספק אלא בשאלה, שיש הסכמה על כך. היא אומרת, מתי הכהנים אוכלים מתרומה? משעצת הכוכבים. אז תגיד לתנה משעצת הכוכבים. אם מה שאתה רוצה זה לתת לנו את התשובה לשאלה כאשר נראה שהשאלה נשאלת על הזמן, ממתי קוראים את שומע בערבים, אז תתן את תשובה מצאת הכוכבים. למה אתה נותן לי כאן איזשהו דבר עקיף של הכהנים שנכנסים לאכול בתרומתן? תשובה, מילתא אגב אורחי כמשמלן, כהנים עמד כאכלי בתרומה משעת צאת הכוכבים, והכה משמלן וכפרה לה מעקבה. אז אנחנו למדנו על העניין הזה שהחזרה על הכמשמלן, כן, זה שאותו המילתא אגב אורחי כמשמלן, שזה מלמד אותנו משהו בדרך אגב. אבל מה זה מלמד אותנו בדרך אגב? אני ציינתי בזמנו כשלמדנו את הסוגיה הזאת, את הקטע הזה של הסוגיה, שמה שהתוספות אומרים לנו שזה רגילות המשניות ללמד אותנו בקצרה מה שידענו כבר, כן? שני עניינים שיש שייכות ביניהם, אז תוך כדי שאני מדבר על אחד אני מזכיר משהו ששייך לשני. אבל מבחינה מתודולוגית זה לא מתקבל. למה? כי אילו הייתי באותה הסוגיה שכפרה לה מעקבה שמה, ושהיה אומר לי בדרך אגב משהו בקשר לקריאת שמה, אז הייתי מבין, כי קריאת שמה למדתי קודם. אבל עכשיו אני פעם ראשונה בעולם, כן, שפתחתי את ספר המשניות, אז אני לא יכול להזכיר משהו שמתודולוגית צריך להגיע מאוחר יותר. אז נכון שמצד אחר יש כאן התייחסות סמויה, אבל התייחסות ברורה, סמויה אבל ברורה, לכך שאף על פי שהרצאת הדברים של המשנה היא בהכרח דיאקרונית, זאת אומרת שהיא מתפרסת בזמן, השיח של המשנה הוא עקרונית כולו בו זמנית, סינכרוני. זאת אומרת שאין, אתם זוכרים את הממרה שמפרשים אותה שדרך כלל לא נכון, של אין מוקדם ומאוחר בתורה? אתם מכירים את הממרה הזו? מה פירושה?
שבתורה לא נכתב כסדר.
אתם רואים שאיך הרגילות של הביטויים מטעה אותנו. כדי לומר את הדבר שאמרת, הממרה הייתה צריכה להיות אין קודם ואחר כך בתורה. מה זה מוקדם? שזה היה צריך להיות כאן והקדמתי אותו. מה זה מאוחר? זה היה צריך להיות כאן ודחיתי אותו. אם אני אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה אומר שבתורה כל דבר נמצא במקומו. מבחינת הלשון, כן? וזה העניין. אבל מה שזה מבטא, זה נכון מה שאמרת, שהסיפור של התורה הוא אינו כרונולוגי. אבל שוב, יש לנו כאן שני ממדים בו זמנית. אתם זוכרים את הרש"י הראשון על התורה? לא היה צריך כן? אז הרש"י הראשון על התורה אומר, בראשית ברא אלוקים, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שניתנה להם לישראל, ומה טעם פתח בבראשית. אז שימו לב לשינוי הלשון, לא היה צריך להתחיל, פתח בבראשית. זאת אומרת שלפי הפשט של דברי רש"י, ההתחלה של התורה היא החודש הזה לכם ראש חודשים, אבל לאותה התורה יש לה פתיחה, ואנחנו צריכים להבין למה אותה הפתיחה של התורה היא מבראשית. מסביר טיפה יותר. באותו המקום שבפרשת בו, בפרק י"ב, התורה אומרת, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים וכו', וגומר. אז עכשיו נשאלת השאלה, פותח ספר, זה מתחיל ככה, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים. כן? מי זה השם? מי הם משה? מי זה אהרון? מה הם עושים במצרים? איפה זה? מה קורה? כן. הפסוק מבחינת הבנתו הפשוטה, כן? לא ברור. אז אני צריך לחזור אחורה קצת, ומאחורה עד אחורה, כדי שהדברים יהיו ברורים, שכל פעם שאני מוצא משהו שמברר משהו שאולי מאוחר יותר, הוא עצמו לא מבורר, ואני צריך עוד לחזור אחורה ואחורה ואחורה עד שאני מגיע איפה?
בראשית.
לא, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, ויצירת האדם, וכל ההמשך של הסיפור. אני לא זקוק לשום דבר אחר, להתחיל מיצירתו של האדם, ושכל הדברים אחר כך נמשכים באופן שצריך ללמוד, אבל שמבורר. אז השאלה עכשיו אומרת, עכשיו מבחינת הפסוק הזה, הבנת אותו הפסוק של ודבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים, אני לא צריך את הפרק הראשון שבתורה, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ויהי אור, וכל ההמשך. לכן שואל רש"י, מה טעם פתח בבראשית, ולא פתח באלה תולדות השמים והארץ. אז זה לעניינו של רש"י, כן, באותו דבר, אבל לענייננו, אז למה פתח בראשית? אז הוא נותן להם כוח מסע ויגיד לעמו וכו'. אבל לנושא שלנו, מה שזה בא לומר, זה שיש גרסה קצת שונה בזוהר לגבי הביטוי הזה שרש"י משתמש בו, לא היה צריך להתחיל את התורה, שאומר לא היה צריך לכתוב את התורה. זאת אומרת שכל השאלה, כל הבעיה הזאת שמתעוררת, שלא היה צריך להתחיל אלא מכאן ולמה פתח מפה וכו', זה נובע מהצורך לכתוב את התורה. וזאת אומרת שאמיתה של התורה היא כולה בו זמנית, אין משך זמן באמת. בהרצאת האמת יש משך זמן. איזה עיקרון מתמטי, כן? הוא אמת שהוא לעצמו, כדי להסביר אותו אז אני צריך קצת להרחיב את הדיבור. זה במסגרת אחרת אותו העניין. ההבדל שיש בין העיקרון שהוא כולו כולל הכל בצורה סינכרונית, לבין הצורך של הרצאת הדברים שזה דיאכרוני. כשזה דיאקרוני, אז אתה בהכרח צריך לומר את זה קודם, וזה אחר כך, וזה אחר כך, וזה אחר כך. עכשיו, כמו שזה בתורה עצמה, וזה החידוש של הגאון, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם, שיש ממך בגמרא, שאומרת, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. יש לנו היכל קודש, יש בו ספר תורה, והממרה אומרת, הכל תלוי במזל. תתרגמו, מזל, חוקי הטבע. הפירוש של הגאון, מילה אחת, ספר. ספר התורה הוא תלוי במזל. התורה לא תלויה במזל. הספר של התורה זה עץ וחומריות. עם כל הכבוד שיש לנו אליה וכל הקדושה שיש בה וכו', עץ עדיין מדליקים אותו נשרף. אז אפשר חלילה לשרוף ספר תורה, אבל את התורה אי אפשר לשרוף. זה, זה, זה ההבדל שיש בדבר. אז מהבחינה הזאת זה נכון שגם לגבי התורה שבעל פה אותו הדבר נכון, שמבחינה עקרונית, כן, העניין שאמרתי שעדיין לא למדנו וכו', זה שייך לכך שהיות והמשנה היא כתובה, אז יש לנו מסכת זו ומסכת זו ופרק זה ופרק אחר. יחד עם זאת, זה מה שאנחנו לומדים. זאת אומרת שהנימוק של התוספות שאומר שזה דרכה של המשנה להזכיר לנו משהו שלמדנו כבר, מתודולוגית זה לא לומד, כי בכך שהם אומרים שלמדנו כבר, כן, בביטוי הזה, כן, זה אומרים מה שמפורש כבר. אז הכבר הזה שבתוספות מכניס את הממד של הזמן, והיות ויש כאן ממד של הזמן, אז זה עדיין לא מפורש. ולכן אנחנו צריכים להבין את העניין ככה, שהמשנה משתמשת בביטוי הזה של משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן והכה משמלן דכפרה למעכבה, לעניין של קריאת שמע, כמו שכפרה למעכבה באותו העניין של אכילת התרומה לכהנים. זאת אומרת שהיא משתמשת בנושא של אכילת התרומה לא מבחינה שרק יש עניין חיצוני שמקשר ביניהם, אלא לומר שמציאותו הקיומית של איש ישראל שבא לקרוא קריאת שמע בערב היא דומה לזו של הכהן שנטמע והעריף שמשו והגיע זמנו לאכול בתחומה. וכמו שלכהן כפרה עלה מעקבה, כמו כן לישראל שבא לקרוא קריאת שמע, גם לגביו כפרה עלה מעקבה. אני לא זוכר אם אני סיפרתי לכם או שלא סיפרתי לכם את העניין של כתיבת הפירוש הזה של ראשית התחומה על ידי הרב, שזה היה קצת אחרי אמצע שנות ה-50, והוא הביא להראות את, הוא שלח אותו גם לרב צבי יהודה וגם הראה אותו לרבנים בפריז, ואחד מהם, זה מראה שזה לפעמים מסוכן לעשות דבר כזה, ציין לו שהוא מאוד הושפע מפירושו של המגיד תעלומה. סיפרתי לכם את זה? לא? אז הרב הגיב בכך שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, לא מכיר את זה. אני באופן קצת ספרותי במרכאות אומר שהוא ענה לו שתעלומה אתה מגיד. אז אני לא זוכר אם הרב ציין בשמו של מי היה רב, אני חושב שזה היה רב מונק, וזה היה אחד מהרבנים שאיתו הרב היה בקשר די קרוב, הרב רובינשטיין גם כן מרחוב פווה. ואז הרב מוציא מהספרייה ספר ונותן לו לקרוא, ולתדהמתו הוא מוצא בספר דברים שהם כמעט כמעט מילה במילה מה שהוא כתב בפירושו לגבי העניין של כפרה למעקבה, וזה מה שהביא אותו לא להמשיך לכתוב את הפירוש. זאת שאחרת היינו זוכים, אבל אמר זה טוב. אז הספר ההוא פה, פעם אנחנו נתחם ממנו גם כן קצת, זה פירוש על מסכת ברכות של הבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינוב. כתב ספרייה שלמה. איך עשו אנשים האלו בלי מחשב? אוקיי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, השאלה שזאת נאפשר גם לגבי אנשים כמו רשי או הרמב״ם וכו'. לוקח את, למשל את הרמב״ם, אז המשנה תורה שזה וכל האגרות כמובן מורה נבוכים, פירוש על המשנה, זה לוקח זמן לכתוב, אבל צריך גם ללמוד לפני שאתה כותב. מאיפה לקחו את הזמן? יש מכתב שלקראת סוף חייו אמנם הרמב״ם כותב לתלמיד נלהב שמבקש ממנו רשות לבוא אליו, זה אומר לקחת אונייה ולהגיע וכו', כדי ללמוד אצלו. אז הרמב״ם עונה לו ברוך הבא, אבל לא יהיה לי זמן, ונותן לו את סדר יומו. אתה מכיר את המכתב?
אני מכיר את הסדר יום, אני זוכר את הסיפור של סדר יום.
אז הוא מסביר של לקראת בוקר הוא יוצא לארמון של הסולטן בסוס, רוכב על סוף, מגיע לשם כדי לוודא שהכל בסדר, רפואה מונעת, כן? אבל אם במקרה יש אחת הנשים בחרם שהיא לא מרגישה טוב, אז או מישהו אחר שמע, אז הוא יכול להיות תקוע בארמון כל היום. אז חוזר בערב, ואז הוא צריך לטפל בענייני הקהילה, ואחר כך נכנסים אליו אנשים עם שאלות עד הלילה, ואז הוא יכול לחטוף משהו לאכול ולישון כמה שעות לפני שהוא חוזר לפלטית. מה אתה כותב? אז כאן זה
כתב בדרכו לארץ,
כן, על
האונייה
הוא כתב.
אז הוא כתב את פירוש המשנה כשהוא היה על האונייה והוא היה בן 23 או משהו כזה, בסדר. אז על האונייה היה צריך כמה שבועות להגיע ממרוקו עד הארץ, אז כתב את פירוש המשנה, יפה, היה אצלו דיו. אבל אחר כך
דווקא על העניין זה קשה,
לא, זה כמו שאתה קורא ספרים בפירושים, אנשים קוצים שמה שהיות והספרים שלו אינו איתו, אז הוא לא יכול לתת את המרים מקומות, הוא מצטט מכל הספרות, אבל הוא אומר אני לא יכול לתת לך בדיוק את המקום המדויק כי הספרים שלי נהייתי.
אז והם הבנים שמחה
למשל,
אבל הבבלי אני חושב נותן גם תאריך מתי הוא מתחיל את הספר, הוא מסיים, ואם אני לא טועה ספר ישוע זה ישוע
כן, כמה זמן זה לקחת?
טוב, נגיד היו מזכירות, אבל לא מזכירים,
כן, לא, זה פלא. טוב, בכל אופן, למשל כאן, וזה משהו שהוא עשה גם כן בתחילתו, הוא התחיל לכתוב פירוש על התורה שנקרא אגרא דקלה, ואז הוא פירוש על החומש ופירוש על רש"י ופירוש על כל המדרשים ועל התרגומים. כן, טוב, בהמשך הוא לא המשך את זה, אבל זאת הייתה התוכנה או התוכנית. כאן יש לו פירוש על הגמרא, על רש"י, על תוספות, על הריף, על הראש. זאת אומרת זה לא סתם ככה חסידוס כפי שאומרים, ממש ממש. אז נקרא דף אחד מזה בהזדמנות, לא הצלחתי עוד להעתיק אותו, אבל נעשה את זה. חזרה לענייננו, והכה משמלן דכפרה לה מעכבה לעניין של קריאת שמה. זה למדנו באחד השיעורים לפני שבועיים ויותר, כדתניא. וכאן מתחילות הברייתות, כדתניא, ובא השמש וטהר. זה אותו פסוק שלמדנו. ביד שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. זאת אומרת שבפשט של הפסוק הגמרא קוראת ומבינה שפירושו של ביית השמש זה ערב. כן? מסכימים? טוב. למה?
מסתדר.
למה אתם מסכימים? אני רוצה ברעתי. כי אם ביאת השמש זה הבוקר, כן, אז אין, לא שייך כפרה לה מעכבה. אם זה בוקר אז הוא יכול להביא קורבן כפרה, ולא שייך העניין של כפרה לה מעכבה. כן, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאתה לא יכול להשתמש בטיעון הזה, כי זה אומר שאתה משתמש במסקנה כדי סליחה, כן, אני לא יכול עכשיו. למה? אז דברו עם הגם, תברכו אם יש לכם רשת. אז זאת אומרת שאם אני רוצה להשתמש בסיום הזה שביד שימשו מהכבטו מלאכול בתרומה ואין כפרתו מהכבטו מלאכול בתרומה. זאת אומרת שאני מפרש שבא השמש זה הערב. ההיפותזה של של הדבר. כי אנחנו, כי היות וזאת הסיבה שקצת שקראנו את הקטע בויקרא, שאם התורה משתמשת פעם בביטוי ובא עד הערב ואחר כך אומרת ובא השמש, אז ייתכן שבא השמש זה שהשמש שהלכה עכשיו באה, ומה זה שהשמש באה? זה בוקר. זה שאנחנו משתמשים באופן כללי בביטוי ובא השמש כדי לציין את הערב, זה נוהג. כפי שבדרך כלל אנחנו משתמשים בביטוי של בין השמשות לגבי הערב, אבל יש בין השמשות של הערב ויש בין השמשות של הבוקר. אחד זה הולך בכיוון זה וזה אחד הולך בכיוון זה, אבל זה תקופת זמן שהיא דומה בין בין היום לבין הלילה. יש איזשהו זמן ביניים. אז זאת תהיה השאלה שהגמרא מביאה מהברייתא, שהברייתא שואלת מיד אחר כך, וממאי דהי ובא השמש ביד השמש. אז כאן אנחנו צריכים להשתמש במה שמיינה הזכירה. ממאי דהי ובא השמש של הפסוק הוא ביד השמש לפי ההרגל הלשוני שלנו, והי ותהר תהר יומה, ושהביטוי של התורה, המילה בתורה ותהר, הוא שייך לכך שהיום נגמר, תהר יומה. דילמה, נניח, אפשר לומר, כן? ביאת אורו הוא, שמדובר בביאת אורו של השמש בבוקר, ומי ותהר, ומה פירוש ותהר, תהר גברה, שהאיש נתהר. אז תסתכלו ברשי, הרשי הראשון על העמוד, דילמה ביאת אורו, שיאור השמש ביום השמיני ויתהר האיש עצמו בהבאת קורבנותיו ואחר יאכל. מה שהגמרא אומרת בברייתא של דילמה, אז אנחנו מדברים בכהן שנתמז, הוא תמה שבעה ימים, ביום השביעי בערב הוא תובל ובבוקר הוא יביא את קורבנו. אז דילמה ביאת אורו, שיאור השמש ביום השמיני ויתהר האיש עצמו בהבאת קורבנותיו אחר יוחד. בעוד שמה שאנחנו אמרנו בעמוד הקודם, זה שימוש של הביטוי ובא השמש כדי לומר זה הערב, ואז יש כביכול איזשהו צורך להשתמש במילה ותהר למובן אחר לגמרי ממה שאנחנו רגילים. כי לומר שותהר זה תהר, תהר יומה, שזה ביטוי לומר ש בקטע שבתורה שמדבר על תומה וטהרה של בני אדם, פתאום המילה ותהר תשמש לציין את העובדה שהיום נגמר, שזה לא רגילות הלשון. דילמה ביאת אורו הוא, ומי ותהר תהר גברה. אמר רבה ברב שילה, אז על הדילמה הזה יש תשובה לשונית. אם מדובר בכך ש ובא השמש ותהר ביום השמיני בבוקר, אם כן, למקרא ויתר לא ותהר לשון עבר, אלא ויתהר, שיתהר האדם על ידי הבת קורבנותיו. מהי ותהר? כן? מהו משמעות הלשון של ותהר? זאת אומרת שבא השמש ואז יש עובדה, משהו ש, שבמציאות. מה קרה במציאות כשהעריב השמש? בא השמש ו... תהר? מה תהר? תהר יומה. ואם אתה רוצה לברר את הדבר קצת יותר, אז אנחנו צריכים להתייחס כדאמרי אינשי, שזה דרך שהבני אדם משתמשים בה כדי לבטא את העניין. יערב שימשה, וכאן בביטוי של יערב שימשה ישנה, זו ארמית אבל זה בערב, כן? העריב השמש, כן? ועד כי יומה. מה זה עד כי?
נתהר.
ועד כי יומה, זאת אומרת היום נתהר. מה פירוש היום נתהר בביטוי של הלשון הזה? נגמר. ועד כי זה תרגום של ותהר. במילים אחרות, הקדאמרי אינשי אומר שיש לנו עדות מהרגילות של הדרך הדיבור של בני אדם, שאת אותו הפסוק עצמו משתמשים בו כדי לבטא את העניין הזה של בא השמש ותהר, ערב שמשה ועד כיומה, שאכן מדובר על הערב.
כמו אז היה להם ספק מאוד רציני. זה לא רק על מנת לפרש למי שקורא את הפסוק בתורה. גם שם היה ויכוח מאוד רציני.
אז יש ויכוח, אנחנו צריכים להבין, אנחנו נלמד את זה קצת בהמשך, שהוויכוח הוא לא כל כך על המשמעות של המילים, אלא הוויכוח הוא דווקא על העניין של כפרה מעקבה או לא מעקבה. זאת אומרת ש, לכן ציינתי את זה קצת ואחר כך השארתי את זה בצד כדי לא לסבך שם את, את העניין. אבל זאת אומרת ש, אם אני בדעה שהכפרה מעכבת, שאין לאכול תחומה עד שלא הביא כפרה, קורבן כפרה, אז אני חייב לקרוא את הפסוק של בא השמש ותהר, שזה שייך לבוקר. אם אני בדעה שהכפרה לא מעכבת, אז אני יכול לקרוא את הפסוק של בא השמש ותהר, שמדבר על הערב. זאת אומרת שיש כאן שני צדדים של הדבר. אחד, ש... אני קורא את הפסוק ואני לומד מהפסוק עניין, אבל יש הצד השני שיש לי איזושהי תפיסה בדברים, ולכן בהתאם לאותה התפיסה אני מבין שהפסוק בהכרח אומר זה. עכשיו, למה זה מתאפשר? כי הפסוק התבטא כביכול בצורה לא ברורה.
זה אמירה קצת חתרנית להגיד יש לנו ויכוח כל כך רציני בגלל שהפסוק לא ברור.
אוקיי, אבל ייתכן שהפסוק במחאות לא ברור בגלל שיש כאן עניין באמת של סתירה פנימית בין הדברים. כן. אני אקרא לכם כמה שורות סתם ככה, מבלי להיכנס לעניין עצמו, ממה שהרב מצטט פה. זה חריף מאוד, כן? לא להיבהל, אבל זה מה שכותב. וזה לא שייך באופן ייחודי על הנושא שלנו, זה שייך לכל העניין של קיום התורה. אז הוא כותב ככה, התחילה תורה שבעל פה פתחי אמריה במצוות קריאת שמע, והוא לדעתי ללמדינו דעת, והנה מבואר בכתבי מרן האריזל ובספרי המקובלים, דכל התורה, תשמעו היטב, דכל התורה ומצוות שהאדם עוסק בעודו רשע, אזי חס ושלום מוסיפין כוח בסדרה אחרה. זאת אומרת ש יש מצב כביכול כזה ש ממה ניזונה סדרה אחרה?
זה שיש גם צד טוב.
היא ניזונה מהקדושה שיש, היא ניזונה מהקדושה. אז אני אתרגם את זה לכם במציאות עכשווית, כן? בממרה שאני כבר ציטטתי אותה, אבל אני חוזר עליה. הרשע משתמש ברגשי הצדק והטוב שיש בבני אדם כדי להכשיל אותם ולנצל אותם. אז אני סיפרתי לכם, נדמה לי פעם, שאני שמעתי ברדיו, ברדיו הבלגית, כן? אתם יודעים שיש היום כמה הצפה של אירופה על ידי מוסלמים וערבים וזה וכולי. אז זה ערבי אחד בבלגיה, כן? שאומר, אני דורש מכם בשם עקרונותיכם, כן? את רשות הדיבור שאני אשלל מכם בשם עקרונותיי. זהו אותו דבר. זאת אומרת שיש ישנו שימוש למשל בדמוקרטיה, כן? כדי לאפשר הליכים לא דמוקרטיים. כשאתה עושה בכנסת במרכאות או בלי מרכאות תרגיל מלוכלך, ואז אתה משיג איזשהו רוב, אז אתה יכול לומר, יש רוב שהצביע, ועכשיו ההחלטה התקבלה, וזה רוב דמוקרטי, וזה וכו'. בעוד שהתהליך של קבלת ההחלטה היה בלתי דמוקרטי בעליל. אז זה מהסוג הזה של הדברים. אז זאת אומרת ששאלה דומה לזו נשאלה, האם אפשר לקיים מצוות בחוץ לארץ? שראה, כל המצוות שאני מקיים בחוץ לארץ מוסיפות כביכול הכוח של הקדושה באותה הבחינה של תומת העמים. אני מחזק כביכול את הגלות על ידי כך שאני מקיים מצוות שמה. וגם את זה אני יכול לתרגם בשפה מחאות מודרנית. אתה נמצא בחול ואתה רוצה להיאבק בתמיעה של היהודים, בהתבוללות וכל הדברים האלה. אז אתה פועל, אתה עושה תלמוד תורה, אתה עושה שיעורים, אתה מוסדות קהילתיים וכשרות וכו'. זאת אומרת שכל אותם הדברים שאתה עושה כדי להיאבק בהתבוללות מחזקים את האשליה שאפשר לחיות בחוץ לארץ. אז מבוי סתום, כן? או מעגל קסם, או כל, כן? זאת אומרת ש הטוב שאתה עושה ושהוא נראה בצד אחד הכרחי, הוא בעצמו עלול להעמיק את הבעיה שנגדה אתה נאבק. ולכן העניין הזה של ובא השמש ותהר, יש בו הדו צדדיות שבעניין. ומה שאנחנו נצטרך להבין זה שבאיזשהו שלב ישנה החלטה שמתקבלת על ידי חז"ל, כן? להעדיף בכל זאת לומר כפרה למעקבה, כן? וגם הרב ממשיך להסביר שמה, ואנחנו נקרא את הדף הזה ומשהו מהצד השני. כדי לומר שיש למרות הקושי והבעיה שיש בזה, אז נאמר בינתיים לצורך ענייננו שאכן כן ישנה הבעיה הזאת, אבל הבעיה הזאת היא פחות חמורה מאשר דנו, לא הבעיה פחות חמורה, לעשות בכל זאת קיום תורה ומצוות על אף שזה מחזק את הסדרה, זה פחות חמור מאשר לא לעשות כלל, כי אז בעצם אתה מוותר את הכל לסדרה אחר. שזה נכון שמצד אחד אתה מחזק אותה, אבל אתה גם מחזק את עצמך, אתה בכל זאת פועל, עושה משהו, וזאת אומרת שישנם מצבים כאלו שאם אתה, איך לומר, מסתכל על הבעייתיות מצד אחד, ואתה לא יכול לומר לא, אין בעיה, יש בעיה, אבל אתה צריך להחליט מה עדיף. אז יש כאן בחירה, הכרעה, כן? לומר שאנחנו נרצה לקרוא את הפסוק הזה בדרך הזאת של כפרה למעקבה. זאת אומרת שהפסוק הוא לא, איך לומר, מאוכפל, המציאות היא מאוכפלת. הפסוק אומר את מה שהוא אומר, כי שני הצדדים, שתי הבחינות של ההבנה של הדברים נכונים. תראו, אני אמרתי שנקרא את זה פעם, אבל אני יכול לקרוא לכם עוד שורה אחת מהדברים האלו. ומקרא מלא, נראו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוצים, כמבואר אצלנו בספר דרך פיקודך, זה ספר אחר שהוא כתב על טעמי המצוות. והנה אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וכי סלקדתך שיתבטל האדם מתורו מצוות עד כי יתקן לגמרי את אשר איבט על ידי טעניות וסיגופים, זה אי אפשר לומר. אך יועיל לזה הרחורי תשובה ובפרטיות קודם הלימוד. אך הנה יש אבונות שאין להן כפרה בתשובה גרדה, רק תשובה ביום הכיפורים ויסורים כנודה וכל ההמשך. זאת אומרת ש כדי להשתמש רק בזה בינתיים לענייננו, זה שאיחורי תשובה של אדם, זאת אומרת ההרגשה שיש משהו לא בסדר ושצריך לתקן, שזה דורש, אפילו לא הגעתי לתיקון המלא של הדברים, זה מה שנותן פתחון פה, זה מה שנותן את האפשרות לעשות בכל זאת. זאת אומרת שאז אתה כבר לא עושה לגמרי בהיותך במרכאות רשע, לדבר הזה, זאת אומרת שזה כבר לא בבחינת תובל ושרץ בידו, כן? אבל יש למשל מציאות כזאת, אני רק, זה לא הדרך שבה הרב מסביר את זה, אני רק משתמש בזה כדי לתאר את העניין שבו אנחנו מדברים. יש מצבים שאין לך מים, אתה זקוק למים כדי להתאר, אתה צריך לחתקלה, לעשות נטילת ידיים ואין לך מים, אז אתה יכול להשתמש בדברים שיש בהם לכלוכית, כן? כדי להתאר בכל זאת עד כמה שאפשר במה שתלוי בך. אז זה יכול להיות בכל מיני דברים שקיימים בטבע, כן? וכאשר אפילו זה אין, אז אתה יכול אפילו על העץ כאן אחלה לעשות. זאת אומרת שכאן אתה מבטא אתה נוס, אין לך משהו, אבל לא מדובר כאן בלא לעשות כלום, אלא בלעשות מה שתלוי בך על ידי הדבר הזה שאתה מבטא לא רק במחשבה ובכוונה אלא במציאות עצמה, כן? שאתה היית רוצה, כן? אז זה נותן לך את האפשרות, כן? לעסוק בדברים האלו מבלי שתהיה ההגדרה האיומה הזאת בהיותו רשע. כן? על אף שזה קצת צדדי לענייננו, אני רוצה להזכיר דבר אחד, יודעים, או לא יודעים, יש דבר שנקרא הגדה של פסח של המחנות. איך עשו פסח במחנות ריכוז וכו'. אז לא תמיד היו יכולים, אבל ברוב המקרים לא היו יכולים להשיג מצות, וזה קרה ככה שהם הצליחו לעשות מצות אפילו שם. אז הגיע ליל הסדר ואוכים את הסדר, ולרב לוקח שתי פיסות לחם ואומר אני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ונזהרתם מאוד לנפשותיכם. אי אפשר, זה לא בגלל שרוצים וכלי, אז מה מצב השעה? לשחוד. אז אין לך מצה, אז אתה אוכל לחם, אבל אתה לא אוכל לחם כביכול כאומר אוקיי אי אפשר לקיים את המצווה אז אני בועד במצווה ואני אוכל לחם. אומר אני זו מצווה שאני עושה על ידי כך שאני אוכל את הלחם הזה. זה בערך, אם תרצו, הכיוון של הדברים. זאת אומרת שאתה עושה את המעשה שאתה חייב לעשות אותו בכוונה הזאת שאתה נמצא במערכה, אתה נמצא במאבק, ואתה לא יכול סתם לעזוב את שדה הקרב, אבל אתה מודע לכך שעל ידי כך שאתה יוצא כביכול בחולשה מסוימת במערכה, אז האויב יוכל לקחת ממך שבי ולהשתמש באותו השבי נגדך. אבל אחרת הוא ייקח את הכל. טוב, זה קצת העניין. לי אין שעון, אז אני לא יודע איך אני הגענו.
ההכרעה שכפרה למה כבר מגיעה הרבה אחר כך.
היא מגיעה כאן.
זאת ההכרעה?
כן, זאת אומרת שהמשנה כבר הכריעה. המשנה כבר הכריעה, ממתי קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. זאת, היא כבר הכריעה. אחר כך אנחנו על העניין הזה שהגמרא שאלה, אני מימד כך לי בתחומה משעצת הכוכבים, אז תגיד משעצת הכוכבים. אז כאן מלמדת אותנו הגמרא בתשובתה שדווקא הסיבה שבגללה היא מתבטאת בצורה שהיא מתבטאת זה בגלל שהיא רוצה ללמדנו את אותו העיקרון של כפרה למעקבה לגבי העניין של קריאת שמה, כמו שגם כן מאותה הסיבה עצמה היא מכריעה את העניין של כהנים ממד כך לבתחומה משעצת הכוכבים. זאת אומרת שגם אצלם כפרה למעקבה. אז כפי שאנחנו לומדים שמה, למה מניין נובעת, וזה גם תשובה המשך של מה שאמרנו קודם, ההחלטה הזאת של כפרה למעקבה לגבי כהן, בגלל שזה שהוא לא יכול להביא את כפרתו עכשיו, כן? זו גזירת הכתוב. אילו היה זה תלוי בו, הוא היה מביא את זה עכשיו, אבל הוא לא יכול. אז בגלל אותו הקרדיט שאנחנו נותנים במציאות לכך, שאילו היה יכול, כי אם הוא יביא כפרתו מחר בבוקר כדי לאכול בקודשים, אז ודאי שהיה מביא את זה הערב אילו היה יכול. אז היות והוא נמנע מלעשות זאת בגלל שזה גזירת הכתוב, אין קורבנות בלילה, אז אנחנו אומרים שאת הקודשים הוא לא יכול לאכול עד הבוקר. אבל יש מדרגות, זה יש מעשר, תרומה וקודשים. אז בצאת הכוכבים אנחנו כבר נמצאים ביום של אחרי. אז היות אנחנו נמצאים כבר ביום של אחרי, ואילו היה יכול היה מביא את הקורבן כבר עכשיו, אז אנחנו אומרים, אז הכפרה לא תעכב לאכול בתרומה. כמו כן אנחנו אומרים לגבי העניין של קריאת שמה, ואנחנו נלמד את זה גם בתוך הגמרא וגם בפירושו של הרב. אדם חוזר מיום עבודה, כן? אז במשך אותו היום קרה מה שקרה, התלכלך בפעילויות שונות. יותר בעייתי אפילו, ייתכן, מילה אחת ואנחנו נסיים בנושא הזה כאן, הפסוק שהרב ציטט שמה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז הפשט הרגיל של הפסוק זה אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה רק טוב ואף פעם לא יחטא. אבל זה לא נכון, זה לא נכון. יש בני אדם שלא חוטאים. אז יש פשט יותר עמוק בפסוק, שעל ידי כך שאני עושה את הטוב, שאין מצב כזה שאף פעם דרך עשייתי את הטוב אין צד של הטוב שאני עושה שלא פוגע במישהו ובמשהו. אשר יעשה טוב ולא יחטא על ידי עשיית טוב. זה לא חלילה לומר שהיה צריך לעשות רע, אבל שדרך עשיית טוב קורה משהו רע. אז זוכר פעם שלמדנו את העניין הזה אצל הרב רוטנברג בצד. והוא אומר, אדם לובש תלית. אז הוא שם את התלית, ושופ! ככה, ועם הציציות תח, נותן לו בעיניים של מי שמאחוריו. מה? הוא עשה טוב, לבש תלית. אבל בהתלהבות שלו לעשות את הדבר, הוא לא שם לב שיש אנשים מסביבו.
או בדוגמה של כמה סליחות ומאיר את השכונה.
יש כל מיני מצבים כאלו, אבל זאת אומרת שכמובן שאין כאן לא כוונה לעשות שום רע, ויש עשיית טוב וזה בלב טהור וכו', אבל המציאות היא מורכבת בצורה כזו שבלי כוונה ובלי רצון וכו', יש מעשה מסוים שמשפיע בצורה שלילית בדבר. ודווקא העניין שנדרש זה לעבוד על הדברים האלו אולי אפילו יותר מאשר כל דבר אחר. למה? כי כשאתה נאבק נגד הרע באופן מבורר, באופן ברור, אז ודאי שאתה עושה זה וכלי, אבל אתה עלול לא להיזהר באותם הדברים, כי אתה חושב שאתה עושה רק טוב, ושם נמצאת סכנה פנימית של של הדברים. כפי שאנחנו רגילים לומר שהיצר הרע לא ינסה לפתות צדיק על ידי הציעתו עבירה, הוא יציע לו מצווה. כאשר דרך עשיית אותה המצווה הוא מנסה בצורה מסוימת להכשילו. אנחנו יכולים לראות שהבעיה שבה שמולה אנחנו עומדים, למשל בדיון הזה שהיה יום חמישי בערב, סירוף פקודה, כן לא, דמוקרטיה וכל הדברים האלה, זה ברור שכולם מסכימים בכך שסירוף פקודה זה לא דבר טוב, אבל אולי יש מצבים כאלו שזה לא דבר טוב אבל זה דבר הכרחי. זאת אומרת שהבעיה המוסרית היא לא בין טוב לרע, היא כאשר יש התנגשות בתוך הטוב ואתה צריך להכריע, לבחור בין טוב לרע, אין שום בעיה, כל אחד יכול. אבל כשמדובר על, על מצב כזה, הדילמה הבאה, כאשר יש שני טובות ואתה צריך לבחור ביניהן, זאת ההכרעה המוסרית העיקרית. טוב.